ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט הנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. כפי שאפשר לזהות מיד, יש ברייתא ארוכה שבה אנחנו פותחים השיעור. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא אלדד ומידד, שמות של שני אנשים מספר במדבר פרק י"א. בעצם אנחנו ממשיכים אזכורים שראינו בסוף השיעור הקודם, בלי להיכנס לפרטי פרטים של סיפור המקראי, אבל היה שלב מסוים שמשה רבנו הרגיש שהכבדה בהנהגת עם ישראל במדבר, אחרי תלונות ובקשות, בפרט בקשת הבשר, והקדוש ברוך הוא אמר לו למנות 70 אנשים, 70 זקנים שינהיגו יחד איתו את עם ישראל. אז הזכרנו את הבחירה של 70 אנשים בסוף שיעורנו הקודם, דף ט' ז', ובאותו הקשר במדבר י' א' פסוק חבב שבו אנחנו פותחים, אנחנו נקרא את הפסוק במלואו לפני שנתקדם בגמרא. הפסוק אומר וישארו שני אנשים במחנה. אנחנו נבין מה הכוונה נשארו כשנתקדם בגמרא שלנו. אז שני אנשים נשארו במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים ולא יצאו האוהלה ויתנבאו במחנה. הפסוקים הבאים גם כן יופיעו בהמשך הגמרא, אולי רק נקרא אותם בציפייה שכל אחד גם יפתח את החומש ויראו את הפסוקים. אז בפסוק חב זיין כתוב וירץ הנער ויגיד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. פסוק חף חת ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה קלעים. קלעים לשון בית כלא לפי התרגום אונקלוס ועוד. פסוק חף תת ויאמר לו משה המקנה התלי ומי ייתן כל עם השם נביאים כי ייתן השם את רוחו עליהם. אנחנו נפנה לגמרא, תנו רבנן, וישארו שני אנשים במחנה. יש אומרים, מיד אתם רואים הסימון של המעוין, ובשוליים יש לנו מבנה, וכתבנו שני פירושים על וישארו במחנה. רואים אחד פה, ובשורות הרחבות, בשורה חמישית, רואים רבי שמעון גם כן מתייחס לזה. אז הגמרא אומרת, יש אומרים בקלפי נשתיירו. מה הכוונה בקלפי נשתיירו? שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך למשה, ראינו את הציטוט הזה בפסוק ט' ז', לא קראנו את זה עכשיו, אבל כתוב שם אספה לאיש 70 איש מזקני ישראל. ראינו את הפסוקים, ההתייחסות לפסוקים האלו בסוף שיעורנו הקודם, שהקדוש ברוך הוא פנה למשה אחרי שהוא התלונן על כך שכבד עליו הנהגת העם, אז תאסוף עבורי 70 איש. אמר משה כיצד אעשה אם אני אמור לבחור 70 איש מתוך 12 שבטים, איך אעשה את זה? הרי המספרים לא מתחלקים באופן שוויוני, כפי שהגמרא תוכיח עכשיו, אני רק מזמין לעצמי בעיות אם אני אבחור משהו אחר. אבחור שישה מכל שבט ושבט, נמצאו שניים יתרים, כי יש 12 שבטים כפול שישה 72, ואני צריך לסוף רק 70. אז אם אני אבחור שישה מכל שבט, יצא שניים יתרים. אבחור חמישה מכל שבט ושבט, נמצאו 10 חסרים, כי 5 כפול 12 60, אני צריך 70. אבחור שישה משבט זה וחמישה משבט זה, זאת אומרת משני שבטים אני אבחור רק 5 אנשים, מכל שאר השבטים אני אבחור 6 אנשים. אז 6 כפול 10 זה 60, 2 שבטים כפול 5 עוד 10, הרי אני מטיל קנאה בין השבטים, זה אי שוויון. מה עשה? בירר 6 והביא 72 פתקים. משה רבנו בפועל הוא הצביע, בירר, נגיד מועמדים, 6 אנשים חשובים מכל שבט, וגם הביא 72 פתקים. על 70 כתב זקן, ושניים הניח חלק בלי שום כיתוב, ריק, בללן ונתנן בקלפי. לקח את הפתקים האלו, 72 בסך הכל, שם אותם בקלפי, אמר להם, בואו וצלו פתקיכם. כל מי שעלה בידו זקן אמר, משה רבינו אמר, כבר קדשך שמיים, כאילו ההשגחה בחרה בך. מי שעלה בידו חלק אמר, המקום לא חפץ בך, מה אני אעשה לך? ובכך הוא הוריד ממנו את ה את החשש של הטייה או אי שוויוניות. ההחלטה באה משמיים. יש רשי למעלה בשורות הקצרות, מי שעלה בידו חלק ושניים מאותן 70 שלחו ליטול, עלה בידו חלק. שוב פעם, 70 אנשים מתוך ה-72 שהוא הצביע עליהם, 70 מהם הלכו, ומתוך אותם 70 שהלכו ליטול, לבחור פתק, אז מתוכם 2 חלק, ונשתיירו 2 פתקים שהיו כתובים. מה זה שהיו כתובים? כשהיו כתוב עליהם זקן, ושניים מהם, שני פתקים אלו שהיו כתובים בקלפי, הם נשתיו בקלפי שהיו של אלדד ומידד, שלא הלכו ליטול, שנתיירו שלא יעלה בידן חלק. זה פירוש אחד למה הם לא ניגשו בכלל לקלפי למשוך משם פתק, כי הם פחדו שהם יקבלו פתק של, 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 של חלק, של ריק. יש עוד גישות, אבל זה רמה שרשי פה מפרש. כעת אתם רואים קטע של כמה שורות טובות בסוגריים. אז בכוכבית כתבנו, בתוך הסוגריים מובא עוד דוגמה של כתיבת פתקים, אבל אין זו קשור לאלדד ומידד. אחרי הסוגריים הברייתא מביאה עוד פירוש וישארו במחנה. ראינו, זה הפסוק שבו נפתח המקור, וישארו שני אנשים במחנה, וזה מה שרבי שמעון בא להסביר אחר כך. עם ההקדמה הזאת נוכל ללמוד ישר הברייתא. בתוך הסוגריים, כיוצא בדבר אתה אומר, שוב פעם, כמו שאמרנו בכוכבית, שעוד דוגמה של כתיבת פתקים, וזה בקשר להעברת עבודת המקדש מהבכורות ללוויים. פדיון בכורות, בבכורות היה, מבחינת מספר, בבכורות היו עודפים על מניין הלוויים. כמה בכורות היו בעם ישראל מעל מספר הלוויים? היו 273, נראה עוד מעט. אז מה היה שם? ולקחת חמשת שקלים לגולגולת. כל אחד, כל בכור שלא היה מקביל לו ממולו לוי, כל אחד מאלו היו משלמים 5 שקלים. אמר משה, כיצד אעשה להם לישראל? אם אומר לו, תן לי פדיונך וצא, תן לי הכסף, יאמר לו, למה שאני אתן כסף? כבר פדני בן לוי. יש לוי שהוא בא במקומי. התוכנית המקורית הייתה שהבכורות יהוו מה שאנחנו מכנים כהנים, שהם יהיו אלו שישרתו בקודש. אבל השליטה או התפקיד הוא עבר מהבכורות ללוויים, ואותו בכור שאם הוא היה מתבקש תשלם, הוא היה אומר מיד, כבר פדני בן לוי, יש לוי שכבר לקח את נגיד הבכורות שלי. מה עשה? הביא 22,000 פתקים וכתב עליהן בן לוי, ועל 73,200 כתב עליהם 5 שקלים. בללן ונדנן בקלפי, אמר להן, הוא אמר לבחורות, תלו פתקיכם. מי שאלה בידו בן לוי, אמר לו, כבר פדח בן לוי, ואתה לא חייב, אתה לא צריך לשלם. מי שאלה בידו 5 שקלים, אמר לו, תן פדיונך וצא. רק בכך שאתה תשלם, אז אתה תהיה משוחרר מדיני בכור שציינו מקודם. חזרה לפסוק אצל אלדד ומידד, שם כתוב, וישארו שני אנשים במחנה. רבי שמעון אומר, במחנה נשתיירו. כפשוטו, הם נשארו במחנה, באוהלים שלהם, לא יצאו נגיד לטקס של נטילת פתקים. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי 70 איש, אמרו אלדד ומידד, איננו ראויים לאותה גדולה, הם היו ענבים. אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל נמעטתם עצמכם, הרי אני מוסיף גדולה על גדולתכם. ומה הגדולה הוסיף להם? שענבים כולם נתנבאו ופסקו, והם נתנבאו ולא פסקו. ומה הנבואה נתנבאו? אז הנה אנחנו מתחילים סדרה משולשים, הראשון בתוך הברייתא, שניים נוספים אחר כך. אמרו, משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ. רבי חנין אומר, משום רבי אליעזר, על עסקי סלב הם מתנבאים. אם מסתכלים בפסוקים בהמשך שם במדבר פרק י' פסוק ל' התורה מספרת על הענות הקדוש ברוך הוא לבקשתם לבשר, וזה בא בצורת הסלב, אוף הסלב. אז הם נתנבאו על הדבר הזה, עלי סלב, עלי סלב. רב נחמן אמר, עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים. עניין של גוג ומגוג, לאחרית הימים, מלחמות בזמן ביאת המשיח, והם התייחסו לאותה תקופה של תקופת גוג ומגוג, שנאמר בנבואה על גוג ומגוג ביחזקי פרק למחית פסוק י' זין, כה אמר השם אלוקים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הניבים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם. אל תקלי שנים אלא שניים, ויזו הם שניים נביאים שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחת, הווי אומר אלדד ומידד. יש כעת קטע בסוגיים, ובכוכבית כתבנו בצד סוגיים לשם דילוג. אחרי הסוגיים הגמרא חוזרת לדון בשיטות השונות במה להתנבאו אלדד ומידד. הגמרא בתוך הסוגיים מפרשת הדי קטני דכל הנביאים נתנבאו ופסקו והם לא פסקו. אז עם הידיעה הזאת אנחנו לשנייה בואו נדלג, והגמרא אומר רק לקבל את טעם של המשך הדיון בגמרא, בשלמה למדמר משה מת, זה היה המשולש הראשון, היינו דכתיב אצל יהושע, תגובת יהושע לאותו נבואה, אדוני משה קלעים. אנחנו יכולים להבין את התגובה החריפה של יהושע, מה הם מתנבנים שכבודו תמוד ואני אכניס את העם לארץ ישראל, אז תאסור אותם קלעים בית כלת, תאסור אותם. אלא למדי אמר הנחתרתי, האפשרויות הנוספות שראינו בגמרא על עסקי סלב או על גוג ומגוג, מה הביא לתגובת יהושע. טוב, נחזור לזה עוד מעט. בתוך הסוגריים אמר מור, כל הנביאים כולם נתנבאו ופסקו, והן נתנבאו ולא פסקו. ראינו את זה לפני כמה שבועות, יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לחיץ שמופיע למעלה. מנה לד פסקו, מאיזו פסוק אפשר להוכיח ששאר הזקנים שנבחרו באותו תקופה פסק נבואתם באיזושהי שלב ואצלם לא. אילם המדכתי ויתנבאו ולא יספו, זה בפסוק חף ה' שם במדבר יוד א', שהם ניבאו ולא יספו, כוונה לא היה תוספת המשך לנבואתם, אלא מייתה. אם אתה כך מפרש את הביטוי ולא יספו, כתוב אצל השכינה קול גדול ולא יסף, כאילו אותו דבר. אך אינמי דלא הוסיפו, האם הכוונה ולא יסף שאין תוספת, אין המשך? מדובר פה על השכינה, אלא דלא פסק הוא. מה שכתוב אצל השכינה קול גדול ולא יסף, הכוונה דלא פסק, אלא אך הכתיב ויתנבאו, הטעם כתיב מתנבאים, עדיין מתנבאים והולכים. יש את הקונטרה במילים עצמם שמתייחסים לשאר הזקנים, בניגוד לאלדד ומידד, את שאר הזקנים כתוב ויתנבאו, ואצל אלדד ומידד, ואני מוסיף פה, למרות שכתוב אצל שאר הזקנים ויתנבאו ולא יספו, כתוב ולא יספו, אבל גם כתוב ויתנבאו, בניגוד לאלדד ומידד שכתוב מתנבאים. ומתנבאים זה ודאי לשון הווה, לשון שמצבה כך שהם המשיכו בזמן ששאר הזקנים האלו פסקו, נפסקו. אז אנחנו קראנו, אבל נקרא עוד פעם, בשלמה מה דאמר משה מת, היינו דכתיב אצל יהושע אדוני משה קלעים, אלא למה דאמר אנחתרתי מי אדוני משה קלעים. את הפירושים של אבא חנין שהם התנבאו על הסלב, אף נחמן על עסקי גוג ומגוג, למה הגיב יהושע בצורה כזאת? תשובה, דלב אורח ערה, יש פה חוסר דרך ארץ מצידם של אלדד ומידד, דהב אלי כתלמיד המורה הלכה לפני רבו, וזה עצמו עבירה חמורה. אדם שמורה הלכה בפני רבו, אנחנו מכירים מהמקורות שלנו שזה אפילו חייב מיתה. בשלמה למדמה הנחתרתי, כאן ההפך בקטע הזה הגמרא פותחת שאפשר להבין את הגישות 2 ו-3, היינו דכתיב מי ייתן, בפסוק חפתת, קראנו את זה במהירות לפני כן, אבל כתבנו את הפסוק הזה בשוליים, ויאמר לו משה המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם השם הנביאים כי ייתן השם את רוחו עליהם. כאילו משה רבינו דווקא היה מבסוט בנבואה שלהם, אז אפשר להבין שהיה מבסוט בנבואות לפי אבא חנין ורב נחמן. אלא למד אם משה מת, מנח הוא מנח אבי מיכלי, מה זה? זה סיבה להנאה שמשה שהוא היה רוצה שהם ימשיכו ושכל העם יהיו כאלו. הגמרא עונה, לא סיימו הקמי. לפי הגישה הזאת לא סיימו, לא אמרו למשה את כל הסיפור, לא גמרו לספר מה היה תוכן של דבועתם. רק משה רבנו, התשובה של משה רבנו היה רק באופן מיידי כשהוא שמע שהם מנעמים, בלי לשמוע את התוכן. רק במאמר מוסגר זה מאוד מאוד מיוחד, מאוד למרות שאנחנו מכירים על משה רבנו כאדון הנביאים, אז הוא מכוחות עצמו, אם הקדוש ברוך הוא לא אומר לנביא תוכן נבואה, אדם לא יכול לדעת את העתיד. וכאן רואים שהוא לא ידע את העתיד, משה, הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה מה תוכן נבואתם. לכן ברגע שהוא שמע שהם נשארו במחנה ובכל זאת הם מנבאים, שמח משה. מהי קלעים? אמנם יהושע אמר אדוני משה קלעים, ואנחנו פירשנו את המילה קלעים על פי התרגום אונקלוס שאומר אסלינון, זה לאסור אותם, אבל כאן הגמרא רוצה לדעת מעבר לפירוש המילולי, מה באיזו דרך ניתן לאסור אותם. האם זה אחרי סורג ובריח? אז הגמרא שואלת מי קלעים? אמר לי, מה שיהושע אמר למשה לגבי אלדד ומידד, אטל עליהם צורכי ציבור והן קלים מעליהם. פה הדרשה מבוסס על הבנה שונה במילה קלעים, לשון קיליון, קיליון ויחולו השמיים והארץ. מה זה אצלם? לא שיהושע בא תהרוג אותם, למרות שבגמרא עצמה שהגמרא תיארה אותם כתלמיד המורה הלכה לפני רבו, יש צד לומר שבאמת קלעים לחסל אותם, אבל פה הגמרא מפרשת הם יחסלו כביכול מעצמם אם תטיל עליהם צורכי ציבור. ומה יכלה לא את הגופות שלהם באופן פיזית, אלא כוח הנבואה שלהם ייפסק. וכך אפשר לראות בתוספות למעלה, והם קלים מעליהם, פירוש נבואתם קלה ודין שכינה שואה מתוך עצבות. ומי שמוטל עליו צורכי ציבור הוא בדרך כלל חי בעצבות, ואין נבואה, אין השכינה השואה מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. ומי שתרוד בצורכי ציבור קשה לתאר אותו במצב רוח של שמחה. נחזור לגמרא, מניין להביא עוד שלושה? אנחנו למדנו במשנה שסנהדרין קטנה היא 23, וגם למדנו ש צריכים צריך להיות כשרוב מחייבים, הרוב של מחייבים, רוב סנהדרין אם מחייבים אדם מיתה, וסנהדרין של 23 היא הבית דין שמטפלת בעונשי מיתה, צריך להיות רוב של שניים. זאת אומרת הרוב של מחייבים הוא שונה מהרוב של מזכים. אפשר לזכות אדם ברוב של אחד, אבל אי אפשר לחייב אדם ברוב של אחד, צריכים רוב של שניים. אנחנו בחשבונות לפי מה שראינו במשנה הגענו ל-20 דיינים, והמשנה הצביע כך שיש צורך להוסיף עוד שלושה. שואלת אנחנו בצד, יש לנו נושא, מתי בפועל יש הרעה על פי רוב של שניים? אם יש לנו בית דין והמספר, המספר המפתח פה זה 23, מתי יהיה קיום של הרוב, או מתי יהיה אפשרות, נגיד אפשרות של רוב, רוב מצומצם, אבל רוב של שניים מחייבים והמיעוט מזכים. שואלת הגמרא, סוף סוף אם אתה מוסיף עוד שלושה כדי שיהיה סך הכל 23, לרעה פי שניים, הרוב הנדרש, הרוב המינימלי לחייב הוא רוב של שניים, שניים נוספים מעל המזכים, לא משכחת לה, אין סיכוי שתגיע לרוב של שניים. אם אתה לוקח את המספר 23 ומנסה לחלק אותו מיעוט מקסימלי של מזכים ורוב מינימלי של מחייבים, לא יהיה עודף של שניים, והגמרא מוכיחה את זה. אי 11 מזכים ו-12 מחייבים, הנה יש לך רוב, אבל הרוב הוא של הקטי חד, הוא רוב של אחד, 12 מול 11. אי 10 מזכים ו-13 מחייבים, יש לך רוב פה, אבל קל של 13 מול 10, אז תלת אהב, זה רוב של 3. אמר רבי אבאו, אי אתה מוצא אלא במוסיפים ודברי הכל. האפשרות לקיים את הדרישה של שיהיה רוב מינימלי של שניים, זה רק במצב, וזה תיאור אחד, מוסיפים, ואנחנו נסביר את זה עוד מעט. שתיים הוא בסנהדרין גדולה, ואליבא דרבי יהודה, דאמר 70. אם אתה לוקח מספר 70, 36 דיינים מחייבים 34 מזכים, בסדר, אז יש רוב של שניים. עכשיו, מה, בואו נחזור אחורה למספר אחד פה. אפשר למצוא רוב של שניים במוסיפים ודברי הכל. מה זה? מה זה מוסיפים? ואז הרש"י מסביר את זה בקצת יותר מאמצע הפירוש שלו, אלא במוסיפים ודברי הכל, דתנן, והיו בודקים, בפרק היו בודקים בהמשך המסכת, 11 מזכים, 11 מחייבים, 11 כמובן דיינים, ואחד, אז אגב, 11 ואחד זה 22 דיינים, ואחד אומר, איני יודע, יוסיפו הדיינים שניים. דאשתא אבי לי בית דין שקול. נכון? למה? איך זה? הרי היה לנו 22, 11 ו-11, ואחד אומר, איני יודע, דיינו יודע כמה דלתי הוא. זה כאילו הוא לא שם, הוא לא נחשב. ואנחנו בהמשך הגמרא נראה עוד מעט עד כדי כך, עד כמה הוא לא נחשב. ופשו להו, אחרי שמוסיפים שניים, 24. משכחת לי, על פי שניים, י' א' מזכין, י' ג' מחייבין. 11 מזכין, 13 מחייבין, זה עודף של שניים, סך הכל 24, והנה מצאינו הרעה על פי שניים. נחזור לגמרא. הזכרנו המקרה, הדוגמה השנייה של הרע פי שניים. אם אנחנו נאמץ שיטת רבידה שהנהדין הגדולה היה סך הכל 70, אז אמרנו 36 מול 34. ואמר רבי אבאו במוסיפין, רבי אבאו אומר שבמקרה של אחד אומר איני יודע, ואנחנו נאלצים להוסיף, עושים בית דין שקול לכתחילה. אנחנו הבהרנו כל כך הרבה פעמים עד עכשיו שאין בית דין שקול. במקרה הזה, נקרא יוצא דופן, יוצרים בית דין שקול. פשיטה. נו, זה מה שאמרנו. מה רבי אבא הוא מחדש? מה כרוך באמרה שלו? מהו דתימה? היי דקמר, אם יודע, כמן דאיתי דמי. הוא כן נחשב שנוכח. והיא אמר מילתא, שמין עלי, אחרי שהוא אמר, אם יודע, אם הוא מוסיף טעמים, טעם לחייב, טעם לזכות, והוא מסביר למה הוא מסופק, הייתי חושב ששמין עלי, שמתחשבים בדבריו. כמה שמלן דהיידי, כמה הנה יודע, כמה דלתי דמי, והיא אמר טעמה, לא שמין עלי. הוא, ברגע שהוא אומר, אני יודע, כל מה שהוא אומר בתוספת, אנחנו לא מחשיבים, לא מתייחסים לדבריו. והכוונה, זה היה הכוונה של רבי אבור, שבמוסיפים עושים בית דין שקול, הוא פשוט כאילו אינו. ולכן התוצאה מכך, אם הוא אומר משהו, אם הוא אומר איזה טעם למחשבותיו, לא שמינן לי. אמר רב כהנה, סנהדרי שראו כולן לחובה, שכל 23 או כל 71 יושבי הסנהדרין ראו את הנידון, את הבלדין, כחייב, חייב מיטה, פוטרין אותו. זה דוגמה הקיצוני של מה שנקרא הפוך על הפוך. כולם בדעה אחת שהוא חייב, פותרים אותו. מה היא טעמה? תשובה, מה שנקרא איזו נקודה טכנית במשפט. כיוון דגמירי, יש מסורת, תורה שבעל פה, הלנת דין למעבד לזכותה. מה זה הלנת דין? ברגע שהסנהדרין מצאו אדם חייב, רוב הדיינים אמרו חייב, אז יש צורך להלין את הדין, לא לגמור את הפסק באותו מעמד, אלא במחרת. לאיזו מטרה? יכול להיות שימצאו זכות עד אז, ככה שאומר שמה ימצאו להם טעמי זכות. עכשיו, איך אפשר למצוא טעמי זכות אם כולם ראו אותו חייב? אם מקצתן ראו אותו כזכאי, אז יכול להיות על ידי הצגת סברתם, עמדתם, זה ישפיע על אלו שחשבו חייב, אם ישנו את דעתם לפני הגמר דין. אבל במקרה הנוכחי שכולם ראו אותו חייב, והני תו לא חזו להם, לא מסוגלים להגיע לזכות. והאפשרות, הפוטנציאל להגיע לזכות, כשבא לידי ביטוי על ידי הדין של הלנת דין, זה לא שייך פה. ולכן, מאחר שלא יכולים לעשות הלנת דין באופן פרקטי, אז אין הנידון חייב. ברמב״ם פרק ת' הלכה א' מלכות סנהדרין, הוא אומר, וכתבנו, הוספנו בצד את הלשון של הרמב״ם, סנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות תחילה ואמרו כולן חייב, הרי זה פתור עד שיהיו שם מקצת מזקין שיהפכו בזכותו וירבו המחייבים. וזאת אומרת, אחרי שהם ניסו לזכות ובכל זאת נשאר רוב מחייבים, ואחר כך יהרג. אבל אם אני מוסיף פה, אבל אם אין לך מצב של מקצת מזקין, אז אין הריגה, הוא פטור. בצד יש לנו נושא, מבנה וצורה חדשה, צורת הרגש. הבטנו את הביטוי אין מושיבים בסנהדרין, תכונות הדרושות להיות יושב בסנהדרין. הגמרא, אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי קומה, בעלי חוכמה, בעלי מראה, בעלי זקנה, בעלי כשפים, ויודעים בשבעים לשון. למה חשוב שבסנהדרין יהיו יודעי שבעים לשון? שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי המתורגמן, אלא שישמעו ישירות, כי אחרת יש בעיה של עיד מפי עיד. אנחנו מחייבים שהדיינים ישמעו מעדות ראשונה, לא עיד מפי עיד. רש"י לקראת סוף פירושו מתייחס לכמה מהתכונות, בעלי קומה ומראה, למה חשוב שהם יהיו אנשים בעלי גובה ומראה מסוים, שתהיה אימתן מוטלת על הבריות. שרואים דיין גבעותן, אז הוא מטיל אימה, הוא מפחיד אפילו, אז, וזה המטרה שלנו, שיהיה אימת הדיינים על הציבור. ובעלי כשפים, רש"י מסביר, להמית מחשבים הבוטחים בכשפיהן להינצל מידי בית דין. אז אם הדיינים עצמם יש להם יכולות בכשפים, אז הם ידעו איך להתגבר על ה... אפשרות שרש"י תיאר, ולגלות על המחשבים המסיתים ומדיחים בכשפיהם כגון המצרים. אם דיינים אין להם שום ידיעה בענייני כישוף, אז איך הם יכולים לעלות על מחשבים אמיתיים? לכן זה אחד מהדרישות, שהם יהיו בעלי כשפים. נמשיך בגמרא. אמר יהודה, אמר רב, אין מושבים בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה. זה עניין של יכולת שכלית, לא שבפועל אנחנו נטהר שרץ. רק מילה אחת, שאנחנו מדברים על תומת שרץ, יש הרבה שרצים ביקום, אבל יש רק 8 שרצים המפורטים בתורה שבמיתתן הם מתמים. במילים אחרי, לא כל שרץ מת מתמה, רק אחד מהרשימה של 8 שרצים מתמים במותם. עכשיו, בסנהדרין צריך להיות איש מבחינת שכלית שיש לו היכולת לטהר מה שהתורה מתמת. אמר רב, יש עוד גרסאות פה, רבינה, ויש ברבינו חנן ומובר רבה, אני אדון ואתרנו, דרך לוגיקה אני אתהר את השרץ. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', ומה נחש? עכשיו נחש זה אמנם הוא שרץ, אבל הוא לא ברשימה של השרצים המתאמין. נחש מת, מי שנוגע בו הוא לא נטמע. אז מה ניתן לומר? ומה נחש שממית ומרבה טומאה טהור? נחש כוונה נחש ארסי, יש לו היכולת להמית. יש עוד גם סוגים נחשים חנקנים שהם גם כן ממיתים, ובכך גופות טמאות של נגיד אנשים הם ודאי מתאמין, והנחש עצמו אם הוא מת טהור. שרץ שאינו ממית ומרבה טומאה, אחד מהשרצים ברשימה, הם אינם עכבר שרץ המטמא, הוא לא ממית, אז הוא אינו ממית ומרבה טומאה, אינו דין שיהיה טהור, ודאי שהוא יהיה טהור יותר מהנחש. אז הרב פה מציג, הנה אני גם כן הייתי יכול לשבת בסנהדרין, כי אני יכולתי כאן בדרך לוגיקה לטהר את השרץ. הגמרא לא היא לא מקבלת את זה, לא, זה לא מרשים את הגמרא, הלוגיקה, ולא היא. מה שנחש ממית ומרבה תומה, זה לא חומרה מצד, זה לא סיבה לחשוב איזה מחשבות חמורות כלפי הנחש. מידי דהווה הקוץ באלמה, אדם יכול לקחת קוץ ולהחדיר אותו לגופו של אדם, ובכך פוגע בעורקים ראשיים, הבן אדם ימות. אף אחד לא עולה על דעתו שקוץ הוא מטמא. אז אנחנו בזה יכולנו מעצמנו לפרוך את הקר וחומר של רב, ולהראות שאין לו בסיס לתאר שרץ על בסיס הנחש. אמר רב יהודה מרב, כל עיר שאין בה שניים לדבר, כוונה ב-70 לשון, ואחד לשמוע, יש מצב שאדם מבין אבל לא יכול לדבר הלשון אחר מעבר מה שהוא גדל בו, אבל הוא שומע, הוא מבין. אז אם יש עיר, אם יש בה, בוא נגיד, כל עיר שאין בו שניים לדבר ואחד לשמוע, אין מושיבים בה סנהדרי. רש"י בשורה ראשונה בקצרות אומר, שניים לדבר ב-70 לשון ואחד לשמוע שהם מבין ב-70 לשון, אף על פי שאינו יודע להשיב, להשיב כמובן לענות, לדבר, אז הוא לא ראוי לסנהדרין. וזה על פי מה שאמרנו בעמוד א', שחייבים שהמינימום של, נגיד פה, שלושה דיינים שיכולים להבין ישירות מהנידון בלי להזדקק למתורגמן. ובביתר, עיר של פעם, אבו שלושה, וביבנה ארבעה. היו בביתר שלושה שיכולו לדבר ב-70 לשון, וביבנה ארבעה. ומי הם היו ארבעה ביבנה? רבי אליעזר, רבי ישוע, רבי עקיבא, ושמעון התימני, דן לפניהם בקרקע. הוא גם היה יכול לדבר, אבל הוא לא היה נשמח, שמיכה. אז זה מה שרשי פה אומר, שמעון התימני, תלמיד היה ולא נשמח, שלא בא לכלל זקנה. מיטיבי, כאן אנחנו נקשה על רב. רב אמר באופן מינימלית שניים לדבר. פה הברייתא אומר שלישית חוכמה, רביעית אין למעלה אמנה. שלישית כוונה שלושה לדבר ב-70 לשון, ולא כמו רב שאמר מספיק עם שניים. הגמרא עונה, הוא דאמר רב שמר באמת מספיק שניים שיודעים לדבר 70 לשון, כי אי תנא דתניא שנייה חוכמה, שלישית אין למעלה ממנו, למעלה ממנה. הזכרנו אצל שמעון התימני שהוא היה דן לפניהם בקרקע. כעת אנחנו וכל אחד שזוכה להשתמש בשס עוזר, השס של מפת התלמוד, מיד רואה רשימה ארוכה של דברים עם פס כפול, סדרה. ואנחנו בצד כתבנו נושא ומבנה, רשימה של תארים וכינויים של רבנים, המון המון ביטויים, כינויים, תארים, והם מופיעים בכל השס. אפשר לראות פעם אחת או כמה פעמים הביטויים האלו, והביטויים האלו, התארים האלו, מצביעים על רבנים מסוימים, רבנים ספציפיים. ואנחנו נקרא את הרשימה, ובכך נכיר במקומות אחרות כשרואים את הביטוי למי הגמרא מתכוונת. נמשיך. רבותינו שבבבל, אם רואים את הביטוי הזה, זה מתכוון לרב ושמואל. רבותינו שבארץ ישראל, רבי אבא, דייני גולה, טאונה, שם של אחד מהאמוראים הגדולים, דייני דארץ ישראל, רבי עמי ורבי אסי, דייני דבובדיטה, רב פאפה בר שמואל, דייני דנהר דעה, רב אחה, רב עדה בר מנומי, סבי דסורה, רב הונה ורב חיסטה, סבי דבובדיטה, רב יהודה ורב עינה, חריפי דבובדיטה, עריפה ואבימי בני רחבה, שם אביהם רחבה, אמוראי דבובדיטה, רבה ורב יוסף, אמוראי דנהר דאי, רב חמה, נהר בלאי מתנו, רמי, יש כאן גרסאות חלופיות, אצלנו כתוב רמי בר בריבי, בערוך שמובא בצד, בר ברוכי. אמרי בי רב, רב אונה. שואלת, מה, איך אתה אומר שאמרי בי רב זה רב הונה, ואמר רב הונה אמרי בי רב, רואים שרב הונה עצמו מצטט אמרי בי רב, אלא רב המנונה. מי זה אמרי בי רב? רב המנונה. אמרי במערבה, ביטוי די נפוץ, מי זה? רבי ירמיה. שלחו מיתם. יש פה אצלנו בגמרות המסומנות מספר רומאי וא' השואה בא ב', אבל יהיה בעוד כמה שואות כתוב, יש פס מפותל אלא איפוך ויהיה הפוך ממה שאנחנו נגיד עכשיו. בינתיים הגמרא אומרת שלחו מיתם, גם ביטוי שרואים הרבה, רבי יוסי בר חנינה. מה חכו מחקו עליה במערב, המחקו זה כמו לשון חיוך או לצחוק, אז מחקו עליה במערב רבי אלעזר. שואלת, מה, איך אתה מסביר בצורת כזאת והשלחו מטעם לדברי רבי יוסי בר חנינה? אתה אומר ששלחו מטעם הוא רבי יוסי בר חנינה, אבל שלחו מטעם מתייחס לדבריו של רבי יוסי בר חנינה, סימן ששלחו מטעם זה לא עצמו רבי יוסי בר חנינה, אלא איפוך, שלחו מטעם רבי אלעזר, מחו עליה במערבה רבי יוסי בר חנינה. לקראת סוף המשנה בתחילת פרקנו כתוב, וכמה יהי בעיר ויהי ראויה לסנהדרין, תשובה 120. הנושא שכתבנו בצד, איך מגיעים למספר 120 כמניין תושבים בעיר כדי שיהיה ראוי לסנהדרין, הגמרא מפרטת. 120, מהי אבידתהו? מה המהות של המספר הזה? תשובה, 23 כנגד סנהדרין קטנה, צריכים 23 דיינים שיהיו הסנהדרין, אז הנה, זה התחלה. ושלוש שורות של 23. זה סך הכל התוספת של 69 אנשים. רש"י אומר שלוש שורות לכמן תנינן להוא, באחד דיני ממונות, שאם הוצרכו לסמוך ולהוסיף על הדיינים, סומכין מהם. נמשיך, הרי 90 ותרתי, אם נחבר בין 23 ו-69 מגיעים ל-92, ו-10 בטלנים של בית הכנסת, הרי 103. העניין של 10 בטלנים הם אנשים שהיו מזומנים להיות בטלים ממלאכה כדי שיהיו פנויים לתפילת בית הכנסת. כפי שהגמרא במסכת ברכות וכך מובא ברש"י, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ולמצא שם עשרה, מיד כועס. אז כדי למנוע המצב הזה, היו עשרה בטלנים. וכאן המילה בטלן, כמובן, יש לו פירוש די חיובי. נמשיך בגמרא, הגענו לבינתיים ל-102, ושני סופרים, ושני חזנים. הסופרים האלו, הם כותבים את דברי המזכים ודברי המחייבים. שני חזנים, רש"י מסביר, שמשי בית דין, להלקות החייב ולהזמין בעלי דינים לדין. אז יש שניים שממלאים את התפקיד הזה, ושני בעלי דינים. אם אין שניים, אז אין פה דיון. ושני עדים, ושני זוממים, ושני זוממי זוממים. ברגע שיש עדות, צריך איזו כוח איום על העדים, שאם הם יודעים ששניים אחרים יכולים לבוא ולהגיד עליהם, אימנו הייתם במקום פלוני, אז איך אתם יכולים להעיד? אז אדם יחשוב פעמיים לפני שהוא יעיד שקר. אז אלו השני זוממים, ואותם זוממים לעצמם צריכים להיות באיום שלא יבואו שניים אחרים ויזימו אותם. ורש"י פה אומר שני זוממי זוממים, שמה יתחייב בעל דין על פי עדים ויזכיר שניים להזימן, וזה הם כדי שבעל דין ינצל, אז הוא יעשה את העבירה הזאת. לפיכך צריך שניים אחרים בעיר שיתיירו אלו מהם. אם נבוא להזים הידים, יבוא אלו השניים ויזימו אותנו. אז לכן השרשרת של אנשים שיכולים למלא את התפקידים האלו של עדות. הרי 114, זה מביא אותנו ל-114 אנשים במקום, בעיר. ותניה, יש פה ברייתא, שמתוך מה שכתוב בברייתא, אנחנו נביא עוד 6 אנשים. כל עיר, ותניה, כל עיר שאין בה 10 דברים, לא כוונה אנשים, אלא 10 דברים הללו, כי חלק מהדברים אפשר לצריף אותם באישיות אחד, אז לכן אנחנו לא נוציא מהברייתה עוד 10 אנשים, אלא עוד 6 אנשים. אבל מה הם 10 דברים שצריך להיות בעיר? אז כל עיר שאין בה 10 דברים הללו, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. בית דין מקין ועונשין, וקופה של צדקה נגבית בשניים, מי גובה את הצדקה? שני אנשים גובים. ומתחלקת בשלושה. כאן יש לנו 5 אנשים, 5 מתוך 6 שאנחנו מחפשים. מה עוד צריך להיות בעיר? ובית הכנסת, ובית המרחץ, ובית הכיסא, כמובן אלו אינם אנשים, והנה האדם השישית, רופא ואומן ולבלר ומלמד תינוקות. אותו אדם שהוא גם רופא, רופא רש"י כותב למול תינוקות, מה שאנחנו קוראים מועיל. אומן הוא דווקא יותר קרוב למה שאנחנו קוראים רופא, הוא המקיז דם. לבלר הוא רש"י כותב לכתוב ספרים, ומלמד תינוקות, כי זה פשוט מה זה. אז כל התפקידים האלו יכולים להתמלאות על ידי להיות מבוצעים, כל התפקידים האלו על ידי אדם אחד. משום הביקיב אמור אף מיני פירה, זה גם צריך להיות לעיר, בעיר, לפני שיגור שם תלמיד חכם, מפני שמיני פירה מאירין את העיניים. אז כאן ביתה דואגת לתנאים שיהיו כדי שתלמיד חכם יוצא לגור באותו מקום. רשי אגב בסוף הפירוש שלו אומר רופא ואומן ולבלה ומלמד חד גברה הווה לכל הני. נמשיך בגמרא עם ציטוט מסוף משנתנו. רבי נחמיה אומר 230 כנגד שרי עשרות. שרי עשרות זה אדם שכל אחד ממונה על 10 אנשים, והבידין היה של 23, ומילא כל אחד מייצג נגיד 10 אנשים, 10 כפול 23 230. תניה רבי אומר, אנחנו ממשיכים לדף י' ח', 277, זה כבר מספר חדש. הוא אומר שצריכים את ה-277 כדי שהעיר יהיה ראוי לסנהדרין. רש"י למעלה אומר 277, 230 כרבי נחמיה, ועוד 47 שאם התחלקו בדין 11 מזכין ו-11 מחייבים, ואחד אומר איני יודע, יוסיפו מאלו 47 עד 70, כי נאמרו היו בודקין שמוסיפים 2 על 23, אם יזכו שניהם הרי י"ג, אחרי שהוספנו 2 על 23 אבל אחד היה אמר איני יודע, אז זה בעצם 22, ויש לי 2 שמזכים, הרי 13 מזכים ו-11 מחייבים, אז התוצאה זכאי. ואם יחייבו 13 מחייבים ו-11 מזכים, זה רוב של 2, חייב דיקת היה לרע פי 2. ואם יחלקו, שוב הוספנו 2 אבל אחד מהם מזכה ואחד מהם מחייב, צריך עוד להוסיף 2 רין עולם עד שיהיו 70 לרבי יהודה, שזה מספר של סנהדרין הגדול, ו-71 לרבנן. עוד מעט נראה את ההפרש הזה בתוך הגמרא. נמשיך, והתניה רבי אומר 278, אמרת לפני כן 277, אבל יש מקור אחרת שאומר לפי רבי, אותו רבי, 278. לא, כשאין כאן סתירה בין המקורות, הרבי יהודה, הרבנן רבי, במקור הראשון 277, מייצג את שיטת רבי יהודה, שהסנהדרין 70. והמקור השני, עם תוספת אחד, זה לפי רבי, לפי הרבנן. תנו רבנן ושמת עליהם, בפסוק מפרשת יתרו, יתרו בא לייעץ למשה איך לערוך מסגרת משפטי לאומי לעם ישראל, והוא אמר ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. לפני שנתקדם רק נציין שהמספר, במספר עגול של אוכלוסיית עם ישראל, בלי להיכנס לגילאים ומגדרים וכו', אבל המספר שרואים בתורה זה בערך 600 אלף אנשים. 600 אלף. אז אם היו על 600 אלף אנשים שהיו נקראים שרי אלפים, כמה שרי אלפים היו? אם כל אחד מייצג אלף היה סך הכל 600 אלף, אז כאן הפירוט, שרי אלפים 600, היו 600 כאילו, שרי מאות 6,000, אם 6,000 כפול 100 אז יש לך 600 אלף, שרי 50 כמה כאילו היו? 12,000, שרי עשרות 6,000, זה 60,000. נמצאו דייני ישראל, אם עושים סיכום המספרים האלו, המספר 7,000 ו-8,600, שבעת ליבו זה 78,600. עד כאן שיעורנו להיום.